אז היום ראיתי לעסוק בתשובה מפורסמת שלפני, זה היה שבועיים, אז צ'וק שאל שאלה על הגדרות פיקוח נפש ועל העובדה שכל הזמן אנחנו משנים את ההגדרות של פיקוח נפש, ואז חשבתי על התשובה הזאת, הוא לא פה אבל, אין מה לעשות. אז זו תשובה מפורסמת של הנודע ביהודה בעניין ניתוח מתים, ורציתי לקרוא את זה, לקרוא את התשובה, כי זה, כמו שאמרתי, כולם מצטטים את זה בסוגיות של לא רק ניתוח מתים, אבל גם ב-organ donation וכדומה. אבל ההבנה, אבל לא כולם מבינים בדיוק מה קורה פה בנודע ביהודה. אז רציתי לקרוא את זה בזהירות ולהבין מה הוא כן אומר ומה הוא לא אומר, ולראות איך זה, איך הריטוריקה פה חשוב כדי להבין מה הוא עושה ואיך זה שייך הלכה למעשה. אז המקור הראשון זה התשובה שלו. אז הוא כותב ככה: אז הדת קונטרסו אשר שלח אליי, אשר העריך מערכה בנידון השאלה שבאה אליו מקהילה קדושה לונדון, במעשה שאירע שם באחד שחלה בחולי האבן בכיסו, ורופאים חתכו כדרכם בעסק הרפואה במכה כזו, ולא עלתה לו תרופה, הוא מת. אז היה מישהו בלונדון שהיה חולה, היה אבן בכיסו, בסדר, הוא היה חולה, והם... מה?
מה זה אבן בכיסו?
הוא אמר, זה היה...
קידניסטון?
משהו כזה, קידניסטון או טומור, משהו כזה. לא בדיוק, בדיוק למה הוא מתכוון, משהו כזה. והם חתכו אותו, זה היה ניתוח, וזה לא עלתה, הוא מת. ונשאלו שם חכמי העיר, אם מותר לחתוך בגוף המת, במקום הזה, כדי לראות במופת, מופת זה לא נס, אבל מופת, כלומר, בהוכחה ברורה, לראות במופת שורש המכה הזאת כדי להתלמד מזה בהנהגת הרופאים מכאן ולהבא, אם יקרה מקרה כזה, שידעו איך ינהגו בעניין החיתוך הצריך לרפואה ושלא להרבות בחיתוך כדי למעט בסכנת החיתוך, אם יש בזה איסור משום דת בין ניבול וביזיון למת הזה, או אם מותר משום דתה מיני הצלת נפשות להבא להיות מזהר זריר במלאכה זו על תכליתה. כן, אז זה היה משפט אחד. כן, אבל השאלה, כן, זה היה אוטופסי.
באיזה שנה זה?
זה באמצע המאה ה-19, וזה יהיה חשוב, כי זה מה שאני רוצה, זה לקרוא את זה בזהירות, כי מה הוא כן אומר, מה הוא לא אומר, צריך לדעת את הרקע, אבל לא נראה את הרקע עד שנקרא את התשובה, ואז נקרא למה זה חשוב להבין מה קורה. מה? זה נודע ביהודה, כן, אז הוא גר בגרמניה, אבל מישהו שאל אותו שאלה מלונדון, כן, אז זה אמצע, זה אמצע המאה ה-19, אוקיי, כן, הנודע ביהודה, הרב יחזקאל לנדאו, הוא היה הגדול הדור, היה כמה רבנים חשובים בתקופה ההיא, אבל הוא היה כנראה הגדול הדור. כן, בהתחלה הוא היה רב, ומישהו מכיר את ההיסטוריה שלו? אוקיי. כן, אז נודע ביהודה זה מאוד מעניין. אז נודע ביהודה התחיל כרב בקהילה קטנה מאוד שקוראים לו ימפול. כן, זו הייתה קהילה מאוד 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 קטנה, ובדרך כלל באירופה במאה ה-19, אז אם רצית לדעת מי הוא הרב הכי חשוב, אז הוא היה הרב של הקהילה היותר גדול. אז הקהילות הגדולות היו פראג, אהוב, כן, אהוב זה ראשי תיבות, קהילות אלטונה, המבורג, ויינסבק, כלומר הרב של גרמניה, קהילת אהוב, כן, אז זה פראג, אהוב, פרנקפורט, זה היה הקהילות הגדולות. כן, אז היה מחלוקת עצום בדור הזה בין הרב יונתן אייבשיץ, שהיה הרב של קהילות אהוב, והרב יעקב אמדן, כן, הרב יעקב עמדן היה הבלוגר הראשון בעולם, כן, כי היה לו בית דפוס בבית שלו, אז הוא הוציא ספר כל לילה, באמת, נגד הרעיון הזה. אני חושב שזה כאילו בלוג, אבל זה לא היה בלוג, זה הספרים, אוקיי? אז והוא אמר שהרעיון הזה, אני חושב שהיה מתלמידי שבתאי צבי, כן, הוא היה שבתאי, ואז תמיד הוציא ספרים להוכיח שהוא היה שבתאי, והיה ויכוח שזה היה, גם זה היה מעניין, כי הרב יעקב עמדן, חוץ מזה שהיה לו בית דפוס בבית שלו, אז היה לו קהילה של מניין, זהו, מניין של 10 אנשים כמעט בבית שלו, כי הרב יונתן אייפשיץ נתן לו רשות להקים שטיבל בעיר שלו, ואחרי זה אז הוא השתמש בזה ובסדר, והתחיל את המחלוקת. אז זה היה סערה בין הרבנים, והנדב יהודה שלח איגרת לומר, והוא התחיל לסדר את העניינים, לנסות לשקט את המחלוקת, להרגיע את כולם. אבל כשהוא עשה את זה, אז הוא היה רב ביאמפול, כן? אז, אבל הם הקשיבו לו, כן? ושאר לשאול למה היה רב כזה שהיה ביאמפול, כי זה כמו שיהיה מחלוקת עכשיו, לא יודע, בסוגיה חשובה בקהילה, כן, ואז הרב קרבקין אומר מה שהוא אומר, והרב סטרחלר, והרב לוי, והרב מילר אומר מה שאומר כל הרבנים שיש להם הרבה אנשים או בקהילות או תלמידים שלהם, ולא יודע, אחד מאברכי הכולל היה אומר, אז אני מכריע על הכל, כן, זה כאן, על פניו זה מה שקורה, נדב יהודה הכניס את ראשו לדיון, אבל זה באמת לא ככה. ופעם אז הייתי בקורס של שניאור ליימן, והוא הראה שאפילו כשהיה רב ביאמפול, אז יש שחושבים שלא היה כל כך חשוב בתקופה ההיא, כי אתה פותח ספרים מהתקופה ההיא, אז לא כל פעם אתה מוצא הסכמה מהנדב יהודה, כן? ואתה מוצא מהרב זייצ'ס ויעקב עמדן, מהפני יהושע וכדומה. אבל הוא אמר שהסיבה שלא מוצאים את ההסכמה שלו, כי אתה לא מבין את המאה ה-19. אבל במאה ה-19, רק הספר הראשון שהדפיס היה כל ההסכמות. שאר הספרים, כי הנייר היה יקר, אז בכל קהילה, אז אם היית בגרמניה, אז שמו רק את ההסכמות של רבנים שם. אבל רק הספר הראשון שהוציא, אז הוא אומר, אז הוא לקח מהתיק שלו את הספר המקורי, מהמאה ה-19, אז הוא אומר, אם אתה מסתכל פה, אז יש הסכמה מהפני יהושע, שהוא הרב הגדול וכו', כן, הרב יהושע פוק, ויש את הרב הגדול יונתן אייפשיץ, ואז אתה מוצא את ההסכמה של נדב יהודה, וכתוב שם, הרב הגאון, מופת הדור, נשיא אלוקים, הרב יחזקאל לנדא. אז אפילו כשהיה רב ביאמפול, אז כולם מכירו אותו, ואחרי זה הוא עבר נמלש לפראג, כן, הוא היה, אז, וזה היה הקהילה הגדולה בעולם. אוקיי, אז היה רב חשוב, אז כולם שלחו לו שאלות, אז מישהו שאל אותו שאלה, אז הוא אמר, בלונדון היה מישהו, היה חולה, הוא מת, עכשיו רוצים ניתוח, כן, אוטופסי, האם מותר, האם אסור? והם אומרים, הם טוענים, למה שיהיה מותר? כן, כי ודאי, אנחנו יודעים, אסור לנבל את המת, לבזות את המת, חייב לקבור אותו, אז למה הם אומרים שזה מותר? בשני מילים. כן, בשני מילים, פיקוח נפש. הם אומרים, צריכים לדעת מה יקרה בעתיד. זה היה השאלה. אז מי שאוסר, אמר, זה אסור, זה ביזיון המת, ניבול המת וכו'. המתיר רצה ללמוד מחניתה שמצינו בתורה, אז הוא אמר, לא, זה מותר, איך אני יודע? מחניתה של יעקב, כן, ויוסף, וחניתת מלאכים מלאכי ישראל, כן, היה מקרים שהם לא קברו אותם, הם עשו חניתה. כן, חניתה is embalming, thank you. כן, אז היה חניתה, כן, כמו שעשה ליעקב, כן, ואם כי זה היה לכבודם, ואומר, ועכשיו אומר קל וחומר, כן, הם עשו את זה לכבוד המת, וגם זהו כבוד המת, להיות רווח והצלה על ידו לצורך העולם, כן, זה יהיה גם כבוד, אם אפשר, על ידי הניתוח הזה, להציל הרבה אנשים אחרים. ועוד הביא ראיה מתשובת הרשב"א שהובא ביורדיה סימן שס"ג סעיף ב' ברובן שציווה לבניו לא לאכול במקום קברות אבותיו, שמותר ליתן סיד על בשר למהר העיקור וכו', הרי שבפני צורך שעה שציווה לא לאכול לקברות אבותיו, התיר רשב"א לפנותו מקברו הראשון והתיר נתינת סיד עליו כבחומר כאן שהוא קודם הקבורה. עד כאן דברי המתיר. הוא גם אומר, יש לפעמים אנחנו כן מתירים לדחות את הקבורה לאיזה סיבות שיהיה, אז כנראה פה שיהיה מותר. ואז הוא ממשיך, ואלה דברי האוסר, שהרי אמרו בבבא בתרא, הוא כותב ככה, בסוף בבא בתרא, קנ"ה, אז יש סיפור שם, שהיה מחלוקת בין, היה מעשה בבני ברק, היו משפחות שהיו חוקים, אז היה שאלה שירושה, ואם רצו לדעת, אז מי היה היורש, והיה תלוי בזה, אם הבן אדם שמת היה קטן או היה גדול, כן, בלי להיכנס לכל הפרטים, כן, אם הוא היה בן 13 או לא, אז היה אפשרות שהיה לו קניין, ואז זה שייך לו, והיה דיון שלם שם. אבל השאלה היה, אם מותר עכשיו, הרי שהוא מת, לראות אם הוא היה גדול או קטן, כי לא יודעים, כן, רצו לראות אם יש שתי שערות, הוא גדול וכו'. אז אמר רבי עקיבא, אי אתם רשאים לנבלו, אסור לעשות את זה. והחכם המתיר השיב לו, דשייני שם, בשביל ממון רצו לנבלו, ולכן אמר רבי עקיבא שאין רשאים, מה שאין כן כאן, שהצורך היא להצלת נפשות. כן, אז אלו שאוסרים אמרו, שם רבי עקיבא אסר להם לעשות כזה, זה לא בדיוק ניתוח, אבל לבדוק אם הוא גדול או קטן, כי זה ניבול המת. והמתיר אומר, אוקיי, אבל זה לא מוכיח כלום, שם זה היה בשביל ממון, עכשיו זה ויכוח נפש, זה צלת נפשות. אז כל זה הוא היה ויכוח שהיה שם בלונדון. ומעלתו דחה דברי שניהם בענייני ראיותם, וכל דברי מעלתו בזה התורה הם ודברים הראויים למי שאומרם, כי בוודאי החניתה אינה ביזיון כלל ועדרה בהיא לכבודו, וגם נתינת הסיד על המת אינו ניבור ולא ביזיון. אז, ואז מי שכותב, כן, זה בן אדם שלישי, כן, היו האוסרים, היו מתירים, ואז הרב השלישי ששולח את זה לנודע ביהודה, לרב לנדה. אז הוא אומר, אתה דחית את הטענות שלהם. הוא אומר, בסדר, חניתה זה לא שום ראיה, כי זה לכבוד המת, אז זה לא שייך. ואז הוא אומר, ודברי האוסר, ודאי, אם היינו אומרים שיש כאן הצלת נפשות, פשיטה שיפה השיב המתיר, בשביל מה שעשה רבי עקיבא לצורך ממון, אין ללמוד איסור לצורך נפשות. אוקיי, ואז הנדבי מתחיל לענות על התשובה בעצמו. הוא אומר, דבר ראשון, כולם צריכים להודות שאם יש כאן פיקוח נפש, אז מותר. כן, פיקוח נפש זה תמיד מותר. זה כמעט כל הפוסקים מסכימים לזה. יש פוסק אחד שלא מסכים לזה, זה בניין ציון, כלומר רב יעקב אטלינגר. חוץ מזה, כולם מסכימים שבשביל פיקוח נפש של ממש, מותר לנתח את המת.
מה זה פיקוח נפש של ממש?
כלומר, אם היה מקרה שהיה, בוא נגיד שיהיה,
לא, כאילו, אני מנתח,
כן, לא, הוא אומר, הוא אומר, יש עכשיו, אם, כן, עכשיו יש, לא יודע איך זה קרה, אבל הבן אדם הזה אכל תרופה שנמצא עכשיו בבטן שלו, ויש חולה פה שצריך את אותו תרופה, זה התרופה היחיד, צריך, לא יודע, לנתח את הבטן, להוציא את התרופה, כן, פיקוח נפש של ממש עכשיו, להציל את הבן אדם השני, אז כולם יסכימו שזה מותר. אז הבן אדם, הפוסק היחיד שחולק על זה, זה בניין ציון. כי בניין ציון יש לו שיטה ייחודית, שגניבה זה יהרג ועל יעבור, והמת הזה לא יכול לתת, להרשות לך לנתח את הגוף שלו, אז זה גזלה מבן אדם שלא נותן לך רשות, זה יהרג ואל יעבור, אז זה לא עובר פיקוח נפש. זו שיטה ייחודית של בניין ציון, יש לו כמה וכמה תשובות, קופעין, קופעין א', קופעין ב', תשובות מאוד מעניינות, אבל לא פוסקים ככה. אז אני לא יודע, אומר, כולם יסכימו, אם יש פיקוח נפש של ממש, אז זה היה מותר. אבל מה הבעיה פה? זה לא פיקוח נפש של ממש, כן? זה לא בדיוק פיקוח נפש, כי היה מקום לומר שזה פיקוח נפש, כי התפתחות הרפואה בגדול זה פיקוח נפש. כן, התפתחות הרפואה זה פיקוח נפש איכשהו. אבל אם זה לא הבן אדם הזה, זה יהיה בן אדם אחר. ואפילו אתה לא יודע, אז אתה מנתח את המת. אולי זה יעזור לך, אולי זה לא יעזור לך. אולי זה יעזור לך בעוד 100 שנים, בעוד 200 שנים. כן, מי יודע מתי זה יהיה, מתי זה יעזור, מתי זה יועיל. כן, ודאי שההתפתחות של תחום הרפואה זה משהו חשוב שאפשר להציל חיים, אז זה לא בדיוק מה שאנחנו קוראים בכוח נפש בשאר ההלכה. זו השאלה שהיא לפני הנדבי, איך להגדיר בכוח נפש?
אפשר לדייק מה בדיוק המקרא כאן. אם זה איש שהוא אמר שאם אני מת מותר לעשות את זה, אם זה היורשים שלו ש... מי שלח את השאלה? מי שאל הרב את השאלה?
שני הרבנים כנראה. זה היה...
אבל מי שאל את הרבנים?
אז זה מה שצריכים לראות, כי נראה מי שאל את זה, כי זה חלק מכל העניין פה, כן? כי אנשים לא מבינים את הרקע שלנו לדבי יהודה, אז לא מבינים מה קורה פה, כן? אז אני רוצה לקרוא את זה בלי לומר את הרקע, כן? כי בלי לומר את הרקע, אז תראה איך כל הפוסקים עוסקים בשאלה הזאת, ואחרי שנראה את הרקע, אז צריכים לשקול האם הם צודקים או לא, כן? אוקיי. אז הוא אמר, מה שישיב כבוד מעלתו על דברי האוסר, ואמר, ומתנך שמקום שרצה ללמוד איסור, עד רע משם מוכח היתר, שהרי שם, בבטרה כמה רשס, ולימר לחוקות לנבול ולנבול וכו', הרי מבורר משום פסיד לקוחות, לא משכחינם בניבול המת, והנה באמת ישב, יפה ישיב מעלתו, חכם האוסר, וכו', אז הוא ממשיך ואומר, חוץ מזה גם בגמרא שם בבבטרה היו אלו שאוסרים אבל היו מקרים שהתירו, אז ברור שמותר בשביל פיקוח נפש וכולי. אז הוא אומר ברור מהגמרא בבבטרה שאם יש פיקוח נפש אז כן אפשר לנבל את המת. והשאלה פה באמת איך מגדירים פיקוח נפש, זה השאלה. כן, איך מגדירים פיקוח נפש? אוקיי, אז לקטע האחרון פה, כן? לדלג לקטע האחרון, זה הקטע שכולם מצטטים. אז כך כותב הנודב יהודה. אז מה הבעיה? להיכנס לראש של הנודב יהודה, כן? עכשיו, זה 119, עכשיו הוא רואה פה התפתחות של תחום הרפואה. עכשיו השאלה, איך להגדיר פיקוח נפש, זה שאלה מאוד מסובכת, מאוד מחודשת, כי... לפני 2000 שנה זה היה ברור, מה זה פיקוח נפש? פיקוח נפש זה להציל את הבן אדם שיש לפניך, כן? הרפואה זה היה כל מיני קמאות ולא יודע, זה לא היה כזה מדע שהם עשו ניתוחים אז אם אתה מציל את הבן אדם X, אז זה לא יציל בן אדם Y, כן? כי אולי, כן, הוא נולד מתחת המזל X, הוא נולד מתחת המזל Y, צריך לעשות... לא יודע, זה היה עולם אחר לגמרי. עכשיו יש התחום הרפואה שמבוססת על, כן, על ניתוח... על ניתוח מתים, כן? על autopsies and research ודברים כאלו. ועכשיו אנחנו יודעים יש לזה, כן, יש לנו את הכלים. כשאתה מנתח בן אדם אחד, אז אתה לומד משהו שאפשר להציל בן אדם אחר. אז איך מגדירים פיקוח נפש בעולם כזה? אז אינטואיטיבית אני לא יודע, רוצה לומר שברור שאפשר להרחיב את המושג של פיקוח נפש, אבל לא יכול, אי אפשר להרחיב את זה עד כדי כך שלא יהיה למילים האלו שום משמעות, כן? זה ברור, כן? צריך להרחיב את זה, אבל אם מרחיבים את זה עד הסוף, כן? כלומר, יכול להיות שזה פיקוח נפש, כי זה יגרום ל-X, וזה יגרום ל-Y, וזה ל-Z, וכולי וכולי וכולי, ויכול להיות שיהיה פיקוח נפש בסוף כל התהליך, אז אין שום משמעות למילים פיקוח נפש, כן? כל דבר בעולם יכול להיות פיקוח נפש, כן? אז אני עכשיו הולך לקנות גלידה, כן? ופתאום יכול להיות שמחר מישהו יבוא אליי וצריך בדיוק כל הכסף שיש לי בבנק כדי להציל מישהו, אבל לא יהיה לי כי קניתי גלידה שלא בדיוק הייתי צריך לאכול את הגלידה, וזה לא היה בריא, אבל מה לעשות? כן, אז יכול להיות שזה פיקוח נפש, כן? אבל ריאלית, אנחנו לא קוראים לזה פיקוח נפש, ולא ספק פיקוח נפש, ולא ספק ספקה של פיקוח נפש, כי כולנו יודעים שיש גבול לפיקוח נפש. אבל מה הגבול? איך מגדירים את זה? כן, אז הוא כותב את המילים שיש בקטע האחרון. הוא אז אומר, את כל אלה כתבת לפי דבריכם, שאתם קוראים לזה פיקוח, פיקוח והצלת נפש. אבל אני תמה, הלו, אם זה יקרא אפילו ספק הצלת נפשות, אם כן, למה לכם כל הפלפול? ולא זה הוא דין ארוך ומפורש, אפילו ספק דוחה שבת החמורה, ומשנה מפורשת ביום הדף פי ג' וכל ספק נפשות דוחה שבת, ושם דף פי ד' עמוד ב', ולא ספק שבת זו, אלא אפילו ספק שבת אחרת. הוא אומר, אני לא מבין את השאלה. מה, אתם באמת חושבים שזה פיקוח נפש? אם זה פיקוח נפש, אז למה אתם שואלים אותי? אתם גם מכירים שמשהו פה שונה ממקרה הקלאסי של פיקוח נפש, או לא הייתם שואלים את השאלה? כן, ברור שזה לא פיקוח נפש קלאסי. כן, כי פיקוח נפש קלאסי, אתם יודעים את התשובה, אבל מבינים שאם אנחנו עושים ניתוח על בן אדם X, ובסוף עם התפתחות המדע הרפואי, אז זה יעזור ל-Y, בעוד 10, 20, 30 שנים, ששנה, אז מבינים שזה לא פיקוח נפש קלאסי. ואמנם הוא אומר, כל זה ביש ספק סכנת נפשות לפנינו, כגון חולה ונפילת גל. ואז הוא מחדש הכלל הזה שסכנת נפשות זה חולה לפנינו. כן? עכשיו המושג הזה חולה לפנינו הופך להיות אחד מן האבני יסוד של הפסק המודרנית. כן? חולה לפנינו, הוא אומר, פיקוח נפש זה חולה לפנינו. וכן מסכת חולין, שם גם רוצח הפיקוח נפש לפנינו, וכן אפילו לעניין ממון וכולי. כלומר, איך אני יודע? כי מה המקרה הקלאסי בגמרא? יש נפילת גל, כלומר חומה נפל לבן אדם, הוא נמצא שם. כן, ועכשיו אני צריך לחלל שבת להוציא את הבן אדם מתחת החומה, כן, מתחת הגל. אבל פה, אבל בנידון דידן, אין כאן שום חולה צריך לזה. רק שרוצים ללמוד חוכמה זו, אולי יזדמן חולה שיהיה צריך לזה, ודאי, לא דחין משום חששה קלה זו, משום איסור תורה, או אפילו איסור דרבנן, שאם אתה קורא לחששה זו ספק נפשות, אם כן, יהיה כל מלאכת הרפואות, שחיקת ובישול סממנין, והכנת כלי הזמיר לכזה מותר בשבת, שמה יזדמן היום ובלילה חולה שיהיה צריך לזה, ולחלק בין חששה לזמן קרוב, חששה לזמן רחוק, קשה לחלק. אומר, אם זה לא נכון, כן, אז אומר, למה כל רופא, כל, איך אומרים פרמסיסט? אין מושג. רוקח. כן, רוקח. למה לא כל רוקח לא יכול לומר, אני צריך ללכת בשבת? כי יכול להיות שיהיה מישהו צריך את התרופה, ואני צריך להכין את כל התרופות שמצילות נפשות מראש, כי יכול להיות שיהיה מישהו, כן, אני צריך להכין 1,000 אפיפנס, כי יכול להיות שיהיה מישהו שיבוא, ואז לא יהיה לי זמן להכין את זה, אז זה צריך להיות כבר מוכן.
אם זה שאלה של החולש, מה ביטוי?
חולה לפנינו.
חולה לפנינו. אז זאת אומרת שהוא במיטה והוא כמעט מת, או זה אומר שיש לו כאב ראש, או זה אומר...
זה בעיה. כן, אז זה בעיה. אבל הוא מחדש פה את המושג הזה, חולה לפנינו. כן, אבל זה הבעיה, כי הוא אומר, חולה לפנינו, מה זה אומר? לא יודע מה זה אומר. הוא אומר, מה שזה לא אומר, זה אומר שאי אפשר לומר, קורא לזה פיקוח נפש, סתם לנתח בן אדם, כי זה מוסיף להתפתחות התחום הרפואי, כן? זה אומר שלא, כן? כן, to develop medical science, זה לא חולה לפנינו. מה כן חולה לפנינו? לא ברור, לא אומר. כן.
So, אם יש למשל מישהו שצריך ניתוח לקידני, ויש מישהו במשפחה שיכולים לתרום את הקידני, זה מותר?
כן, זה ודאי מותר. אבל שאלה, אז למה נודע ביודע הופך להיות האבן יסוד של פסק המודרנית? כי יש שאלה חשובה שקשור לזה. זה לא כל כך אוטופסיס, כן, ניתוח מתים, זה יותר. כן. בדיוק, כן? התרמת איברים, כלומר, organ donation, כן? כי זה השאלה, כן? האם יש חולה לפנינו או לא? כי אפילו, כן, במקרה שזה מותר, כן, לא מוצאים הלב, לא מוצאים, כן, מוצאים ה... לא יודע, מוצאים ה... הקורניה, כן? אחד מהדברים הפשוטים, כן? אז זה ניבול המת, כן? אבל זה לא, כן? אי אפשר לומר שאתה עכשיו אתה הורג את הבן אדם שנמצא לפנינו, כן? זה ניבול של הבן אדם הזה, אבל כן? יכול להיות שזה מוגדר, כי יש חולה לפנינו, אוקיי, זה לא יציל את החיים, אוקיי. כן, אוקיי, קידני, מה שיהיה, כן, זה... כן, אוקיי, זה דוגמה טובה, בסדר, אז אומר, אז כפוסקים אומרים, אני לא יודע, יהודה כבר אמר, שניבול המין מותר...
לא, 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 לא מוצאים.
כי זה קשור לשאלה אחרת, האם זה נקרא רציחה כשאתה מוציא את הלב?
אבל הוא כבר מת.
מה? כי עד לפני חצי שנה, אז הם לא היו יכולים להוציא את הלב כשהלב היה פועם.
אם הלב לא פועל, זה לא עוזר לקחת את זה.
אבל אם הוא כן עובד? צריכים לשאול שאלה שנייה, אם כשהוא brain dead, כן? אז אם הוא מוגדר כמת. כן, אז זה שאלה שנייה. כן, אז להוציא את הלב זה שאלה שנייה. כן, האם הוא מוגדר כמת. כן, אבל להוציא את הכבד, לא את הכבד, זה גם. קידני, אוקיי, קידני, זה הדוגמה הטובה, כן? כמו שאומר, זה שאלה אחרת.
כן, אם זה דיפרנס, אם דונאט יו אופן, אז אחרי 5 years, it's gonna be, anyways, everything's gonna be good.
כן, אבל זה השאלה. השאלה עם הלב, עם הכבד, דברים כאלו, זה שאלה אחרת. האם מישהו שעכשיו, quote unquote, brain dead, האם מוגדר כמת, זה שאלה אחרת. אבל האיברים שאפשר לחיות בלי האיברים האלו, אז זה לא שאלה של רציחה, זה שאלה של ניבול המת. כן, אז עכשיו אנחנו אומרים, בסדר, אז לפי ההגדרה של הנודע ביהודה, אם יש חולה שצריך את האיבר הזה, אז זה חולה לפנינו. כן, אז כך כולם משתמשים בתשובה של הנודע ביהודה. ואז הוא ממשיך, הוא אומר, חליל להתיר דבר זה, ואפילו רופאי האומות אינן עושים ניסיון בחוכמה לניתוח על ידי שום מת, כי אם בהרוגים על פי משפט, או במי שהסכים בעצמו בחייו לכך, ואם אנו חס ושלום מכירים בדבר זה, אם כן ינתחו כל המתים כדי ללמוד סידור איברים הפנימיים, ומותן כדי שידעו לעשות רפואות לחיים. ואז הוא אומר משהו, כשכמעט פה לא פוסקים, מדרגים על זה, כן?
אבל כל זה רק לגבי יהודי, לא לגבי פקו.
כן, זה היה יהודי ששאל אותו, השאלה.
לא, אני אומר שנודב יהודה או כל הפוסקים לא היו מחליקים אם אומרים שעושים ניתוח על עקום.
כן, הם לא נכנסים לדיון, זה כן. אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים לעשות, כן? זה לא... מה הם חושבים הלכה למעשה? יש פוסקים שהיו אומרים, בסדר, זה גם מותר להם, כי אין להם אותו הלכות של ניבול המת. או שזה אסור, אבל הם לא שואלים אותי, אז זה לא משנה. כן? אוקיי. אז זו התשובה המפורסמת של הנודע ביהודה.
מה? חולה לפנינו זה מישהו שבפיקוח נפש, כי בלי כליה אתה יכול לחיות.
אז כנראה שזה מישהו שזה פיקוח נפש, חולה ברמה של פיקוח נפש לפנינו. כנראה כך כותב הנודע ביהודה.
הוא מת, אם אתה לא נותן...
כן, אם אתה לא עושה את הניתוח עכשיו, אז הבן אדם השני הוא ימות.
והתורם זה תמיד מישהו שנפטר או מישהו שעוד חי? יכול להיות מישהו שעוד חי?
יכול להיות, כן.
להציל את מישהו אחר, חולה שלו לפנינו.
כן, אז זה יכול להיות בחיים, כן, זה גם יכול להיות, כן. אוקיי, אז זו התשובה של הנודע ביהודה, ואז מה קורה? כן, אז רוב הפוסקים, אז מסתכלים בחלק הראשון של הקטע פה, ורואים את ההגדרה המורפלת הזה, כן, חולה לפנינו, חולה אין לפנינו, כן.
סליחה, לא שמעתי את זה
נראה,
באיזה שנה
זה באמצע 18-19. וזה יהיה חשוב עוד חצי דקה. Okay, אז רוב הפוסקים מסתכלים פה במה שעה, כי עכשיו אין מושג. Okay. טוב, אז רוב הפוסקים מסתכלים פה ורואים את ההגדרה הזאת, חולה לפנינו, חולה אין לפנינו. Okay? ואז הם שואלים שאלה. Okay. בסדר, אז בזמן של הנודע ביהודה, אז מה היה קורה אם... הם עשו ניתוח בין אדם X, והיה מישהו אחר, זה קרה בלונדון, אוקיי, בסדר, אז זה היה מישהו אחר שהיה חולה באותו מחלה בטקסס, אוקיי? אז מה היה קורה? כן, הם עשו ניתוח, אז כמה זמן זה היה לוקח עד שהמדע הרפואי היה מגיע לטקסס? שנים, כן? הרבה שנים, זה לא שנה, שנתיים, כן? זה, כן, כי היו צריכים לכתוב את זה ביחון רפואי, ואז היה צריכים להוציא את זה, והיה צריך שהרופא שם בטקסס דווקא הסתכל במאמר שכתבת, כן? כמה זמן זה ייקח? זה ייקח הרבה זמן, אז בסדר, זה לא חולה לפנינו. אבל, מה קורה בשנת 2016? כן? אתה עושה ניתוח על בן אדם הזה, אתה מכניס את זה למחשב, חצי דקה, אם יש רופא בצד השני של העולם, הוא רואה, יש מישהו באותו מחלה, אם עושים את זה, כן? הוא לוקח את הפלאפון שלו, והוא מתקשר, יש לי בן אדם, אותו מחלה, מה עושים, מה עשיתם, מה יועיל, מה לא יועיל, איך מצילים את הנפש. פתאום, זה חולה לפנינו. אז יש פוסקים שמסתכלים פה ואומר, יש את היכולת, ואז שמתי במספר שניים, אפשר להסתכל בזה, אז הוא אומר, אז יש, שזה היה מאסיה, בככה א', אז הוא מצטט כמה אנשים פה, הדוקטור יעקב לוי, הוא מצטט כמה אנשים שאומרים את זה, הוא אומר, זה כמה עשרות בשנים טוענים רופאים שהתקדמות הטכניקה החדישה נותנת בידינו אפשרות להרחיב את התנאי של חול לפנינו. דרכי התחבורה והתקשורת מקשרות כל חלקי טבע, ואפילו אם אין בו לפנינו כעת חולה הסובל ממחלה זו, הרי בוודאי ישנו באיזשהו מקום אחר בעולם חולה מסוכן כזה, וגם הוא צריך לחשב כאילו לפנינו. זה היסוד לסיסמה, רחוקים נעשו קרובים. אז יש פוסקים, יש רופאים שטוענים, הנוד ביהודה כתב, חולה לפנינו, זה ההגדרה. ועכשיו רחוקים נעשו קרובים, כל העולם. כן, חצי דקה אפשר לראות כל מה שקורה, ואם יש מישהו בצד השני של העולם, איך אתה יודע שאתה לא מציל חיים בתוך דקה? איך אתה יכול לומר שזה לא חולה לפנינו? כן, והן מתמקדים פה על החלק הראשון של התשובה, ואומרים, אם הכוונת הנוד ביהודה באמת היה, חול לפנינו, חול שלא לפנינו, אז עכשיו אפשר להרחיב את המושג של חול לפנינו. כן? וזה מה שהם אומרים. ואז פה הרב יעקב לוי חולק עליו. כלומר, גם מבחינת המציאות, אז הוא חולק. כלומר, זה לא נכון. כן? זה טוב לומר, כן, שתוך חצי דקה, אז כל מה שקורה, אז אפשר לחבר את זה לכל העולם, אבל באמת, זה לא קורה. כן? כי הרופא עושה את זה, צריך לעשות את זה פעמיים, צריך לכתוב את זה, בסדר, אז זה לוקח חודש או חודשיים, אבל מישהו צריך לקרוא את זה, כן, הרופא, לא כל רופא יושב שם כשיש לו ניתוח לעשות במחשב, אולי יש מישהו בעולם שעושה את זה עכשיו, זה לא ריאלי, באמת, זה עדיין לוקח זמן. אז א', הוא חולק על העובדות, כן, אבל שנית, הוא גם ממשיך ואומר, כמסקנה הגיונית לדעה זו, אפשר לדרוש לנתח את כל המתים, כדי לקבוע את סיבת המוות לעבור את טבע המחלה. כי הרי תוצאות הבדיקה עשויות להציל איזשהו חולה בעולם. דרישה כזאת לא תרחיב את התנאי של חול לפנינו, אלא היא תבטל אותו לגמרי. אבל הוא גם חולק מהותית, ואומר, מה אתה אומר? אם באמת אתה חושב שאפשר להרחיב את המושג של חול לפנינו כך, אז זה לא יהיה הגדרה שיועיל לכלום. כי זה לא יאמר כלום. כי אם אתה מרחיב חולה לפנינו כל כך, אז זה אומר שאפשר לעשות הכל. ומה המסקנה הברורה? שצריך לקחת לא רק מישהו שחולה באיזושהי מחלה נדיר כזה, ולנתח... המסקנה הברורה זה כל בן אדם כשהוא מת צריך לומר, אני נותן את הגוף שלי, כן, לבית חולים X ולא יודע, לאיינשטיין מדיקל סקול או מה שיהיה, כי ברור שזה יעזור למישהו בסוף העולם, לא רק מישהו חולה, כן? כי תמיד הם צריכים עוד קדאברס, כן? כדי לראות, ללמוד אם באמת אתה מרחיב את המושג הזה שחול לפנינו עד כדי כך, אז לומר שמותר וחייב לנתח את כל המתים, ואז הוא חולק למידו של דבר, הרי אין הרופאים רוצים להסתמצם בניתוחי הם של חיי המוות רק במקרים שבהם סיבת המוות אין ידיעו. אבל הוא אומר, כך הרבה רופאים רוצים, כן, אלא למיתו של דבר, אלא הם דוחשים ניתוחם של כל המתים, רובם ככולם, בטענה שאולי הייתה טעות בהבחנת סיבת המוות הקלנית. ואומר, יש רופאים שבאמת אומרים את זה, שרוצים לנתח את כל המתים, כי תמיד, איך אפשר לדעת שהוא מת, כי הוא היה בן 110 שנים? יכול להיות שהיה לו איזו רפואה שאנחנו לא יודעים. איך אתה יודע שהוא היה זקן, והוא רק מת כי הוא היה זקן? אתה לא יודע. כן, ויש רובים שומעים, כן, כל מי שמת צריך לנתח את הגוף שלו. והוא אומר, זה לא מסקנה שאפשר להגיע אליו. אוקיי. אז פה יש מחלוקת, כן? יש איזו תשובה של רבי יהודה. הוא נותן הגדרה, חולה לפנינו, חולה אין לפנינו. יש פוסקים שמסתכלים בחלק הראשון של זה ואומרים, בסדר, עכשיו אפשר להרחיב את זה, להתיר הכל. הרב יעקב לוי אומר, זה לא יכול להיות, כי ברור מה היה מגמת מטרת רבי יהודה, זה היה לצמצם את המושג שזה לא יקרה. ועכשיו אתם, כן, למה בדיוק הוא מתכוון? לא יודעים, כן? אבל ברור שהיה לו אינטואציה שאי אפשר להרחיב פיקוח נפש בצורה כל כך גורפת שהכל נכנס לפיקוח נפש, ברור. אוקיי, אז מי צודק? כן? כי מצד אחד ברור שהנודי יהודה רצה לצמצם ההגדרה של פיקוח נפש, מצד שני הגדרה שהוא נותן זה חיים לפנינו. אז מי תודק? אלה שמרחיבים את זה כי עכשיו כמעט הכל לפנינו, או אלה שאומרים דבר אחד, אני יודע שאי אפשר להרחיב אותו עד כדי כך שזה יכלול הכל. אז מי צודק?
אבל זה קשה לי הביטוי איך הוא הרחיב את זה, בגלל באמת לא יודעים. זה אומר שאולי כן. יש מישהו לפנינו, ולפי מה שהגדר שלו זה לא לפנינו.
כן, אבל אלה שחושבים, אוקיי, אבל זה אותו כיוון, כן, כי אומר שזה, כן, אבל
אי אפשר להגיד כמעט, או זה כן או זה לא.
אז הם אומרים שזה לפנינו, כן, זה לפנינו, כי יש חולה בעולם שלפנינו, כן, מכניסים את זה למחשב, אז הוא לפנינו.
אבל לא יודעים, עד אחרי הזה.
ברור, אז כן, אז אפשר לחלוק על אפילו לשיטתם, אז לא בדיוק לפנינו, זה עוד חצי דקה, יכול להיות, זה ספק, ברור. אבל יש משהו חשוב, וזה הראה לי פעם הרב אריה קלאפר, והרב יצי בלאו הראה את זה לו, שכדי להבין את נודע ביהודה, וכי שמבינים אותו, ברור שהרב יעקב לוי צודק. כי פה הפוסקים מתמקדים בחלק הראשון פה. אבל הם חוזרים לנודע ביהודה, מה הוא אמר? הוא כתב, למה הוא מחמיר? כן, הוא אומר, וחלילה להתיר דבר זה, אפילו רופא האומות אינן עושים ניסיון וחוכמה לניתוח על ידי שום מת, כי אם בהרוגים על פי משפט, או במי שהסכים בעצמו בחייו לכך, ואם אנו חס ושלום מכירים בדבר זה, אם כן ינתחו כל המתים, כדי ללמוד סידור איברים הפנימיים ומיעוטן, כדי שידעו לעשות רפואות לחיים. כן, הוא אומר, למה אני מחמיר ואני נותן הגדרה, כן, הגדרה לא מדויקת, כי ברור שלא יכול להיות שאנחנו מנתחים את כל המתים ויבטל מצוות כפורה. אז רוב האנשים שקוראים את התשובה של נודע ביהודה אומרים, זה סתם רטוריקה. כן? הם לא שמים לב לזה. אבל הדבר החשוב להבין זה לא רטוריקה. אם אתה מסתכל בסוף, כן, אני לא אקרא את זה בפנים כי זה באנגלית ולא רוצה לצאת, אבל שמתי את זה לך כי זה המאמר היחיד שמצאתי. כן? אבל מה היה קורה באמצע המאה ה-19 בלונדון? כן? תזכור, כך הוא כותב, בלונדון במאה ה-19. שם זה היה, כן, אם אתה מסתכל פה, הם, כן, זה באמת מה שקרה, לא רק, כן, כי הם צריכו קדאברס כדי ללמוד מהם. והם היו אלו שגזלו מהקברים, או יותר מזה, היו אלו שרצו אנשים, כן, שאף אחד לא ידע שזה היה רצח, כדי לקחת את הגוף שלהם. וזה לא היה בעיה נדירה, זה קרה בכל לונדון, בכל אנגליה זה היה בעיה, אתה מסתכל פה, אוקיי, קצת באנגלית, אוקיי? לדלג פה שלושה שורות. Doctors in England and surgeons in particular in their quest to enhance scientific expertise greatly emphasized on anatomy and human dissection during medical training resulted in a sharp increase in demand for cadavers, which was worsened by the fact that methods of preservation of human bodies were inadequate until the 19th century. Such circumstances encouraged unethical practices like grave robbing, body snatching, even murder for a dissection, which became alarmingly frequent in 19th century England. With reference to grave robbering, particularly at risk were the corpses of the poor people due to their obvious inability to pay for secure coffins, superior burial sites, and well-regarded watchmen. The general public were well aware of these ongoing misdeeds, and the perpetrators were disgracefully referred to as body snatchers. However, anatomists called them by the more dignified terms, resurrectionists. The growing rest among the people against the illegal trade involving human cadavers could be assessed by the fact that often fights and time even riots broke out when the family members of the dead tried to resist the delivery of corpses from funeral processions, graveyards to the anatomists. During the early part of the 19th century, the act of grave robbing and body snatching continued to persist as lucrative trade involving national transportation of cadavers, and occasionally people were even murdered for the value of their corpse. In 1828, two Irishmen living in Edinburgh, William Burke and William Hare, murdered and sold the bodies of at least 16 men and women to Robert Knox as they sectioned material for his anatomy class. Burke and Hare crafted a method of murder which became infamous as burking, smothering a victim after intoxicating him or her with alcohol, and went completely undetected by the doctors to whom they sold their prey. Ironically, Burke himself was awarded capital punishment and his corpse was dissected. This was not an isolated event, as further rings of murderers were later unearthed in London, each of whom sold the bodies of their victims to doctors for anatomical studies. John Bisham and Thomas Williams formed a notorious gang of grey robbers in London and supplied bodies to prominent medical schools in London. In 1831, both were convicted for murder using the same method of Burke and Hare, and came to be known as London Burkers. They were hanged on December 5th, 1831, and subsequently their bodies were handed over for anatomical dissection. אז זה היה פעיה רחבה. אז אם מבינים את הרקע של זה, מבינים שהנדב יהודה זה לא רטוריקה. הוא צודק. הוא מסתכל פה ואומר, אם אני לא נותן איזושהי הגדרה, אז יבטל מצוות קבורה. והוא לא טועה. זה הוא כותב למישהו בלונדון. הוא הכיר את המציאות בלונדון. זה לא היה בדמיון שלו. זה באמת היה קורה בתקופה ההיא בלונדון. כן? הם רצו לבטל קבורה. הם רצו להרוג אנשים. ואומר, אם אני מתיר את זה, אז תראה למה זה יוביל. תסתכלו בלונדון. כן? אתם גרים שם. כולם הבינו את זה. כן? אבל הפוסקים שקוראים הנדב יהודה לא מבינים את זה. אז כשהנדב יהודה כותב שהסיבה העיקרית שהוא רוצה להחמיר, זה כי לא יכול להיות שאפשר לנתח את כל המתים, זה לא רטוריקה. הוא אומר את זה, זה הכלל שהוא משתמש בו, זה יכול לפנינו. אבל למה הוא מציע כזה הגדרה? כי ברור שאי אפשר להתיר הכל, כי תסתכלו למה זה יוביל.
אבל האם זאת אומרת שאם לא היה ככה, אלא היה כמו היום למשל, הוא לא היה אומר את זה?
אז זה השאלה. אז אי אפשר לדעת. כן? אז כשאני מסתכל בזה, ועכשיו, מה שברור, כן? מה שברור, אז הנדב יהודה כנראה לא היה אומר בדיוק אותו דבר במאה ה-21. גם ברור שחילק גדול מהפסק של נדב יהודה זה שאי אפשר להגיע למצב שמגדירים פיקוח נפש בצורה כל כך גורפת שכולם נכנסים לזה ומבטלים את המצווה של קבורה ונותן פתח לרוצחים, כן, שאפשר למכור את הגוף של הבן אדם. ברור שלא יכולים להגיע לאותו מצב. אז אם יש וזה באמת מה שהרב דוקטור לוי כותב, כן? שהם לא צודקים, כי אם הם צודקים אז צריכים לנתח את כל המתים. אבל זה לא יכול להיות. מה כן יכול להיות? לא יודע בדיוק, כי כל לפנינו זה קצת מורפל. אבל מה שברור שלא צודק זה לנתח את כל המתים. וכשחוזרים לתשובה של נדב יהודה, רציתי רק להראות דבר אחד, כן? שני דברים. א', צריך לשים לב לרטוריקה, כי פוסקים, כן, לפעמים יש ביטויים שאנחנו לא מבינים אותם וחושבים שהם לא חשובים, כן, כי כל פוסק שכותב את זה, יש פה הגדרה הלכתית, חול לפנינו. זה אני מבין. הריטוריקה זה בסוף, שבסוף, אם יבטלו מצוות כפורה, חלילה, לא מבינים, כי לא מבינים את הרקע. אבל א', צריך לראות ולהסתכל, עיין בריטוריקה של הפוסקים, כי הם כן, כן היה כוונתם למשהו. אז צריך להבין את זה, וקשור לזה, צריך גם להבין את הרקע שלהם. כן, בלי הרקע, אז אתה קורא את זה. למה הוא חושש? באמת, הם יגזלו את הגופים? כן, לזה הוא חושש. הוא הכיר את המצב בלונדון, באמצע המאה ה-19, כשהוא כותב את הפסק שלו, הוא כן מגיב למשהו. ואם יהיה מצב שדומה לזה, כן, אז אפילו הם לא מבינים איך ההגדרה של חול לפנינו שייך לזמן שלנו. אבל מה שכן ברור, שאני יודע ביהודה רצה לומר, אי אפשר להרחיב את זה עד שאין לזה שום משמעות, זה עדיין נכון במאה ה-21, אפילו אם צריך להגדיר את זה קצת אחרת, ברור שכוונת אני יודע ביהודה, כמו שהרב לוי כותב, זה לא להגדיר פיקוח נפש בצורה שאין לזה שום משמעות. איך כן מגדירים? לא יודע בדיוק, כן? אבל מסוף התשובה ברור שמה שהפוסקים האלה שהוא מצטט עושים זה לא כוונת הנודע ביהודה, כן? אז זה רק שני דברים שרציתי לדבר. א', החשיבות להבין את הרקע, כי הפוסקים כן מגיבים למציאות שלפניהם. דבר שני, שצריך לשים לב לריטוריקה, כי מוצאים הרבה דברים חשובים, כי הפוסקים כן, כן כוונתם למשהו, וצריך להבין את זה, ולא לומר, אני מבין את השורה הזאת, ולא מבין את זה, אז אני יכול להשתמש בפסק של יהודה עם השני מילים שאני חושב שאני מבין. לא, צריך להבין את כל התשובה עם כל הרקע, כדי לחשוב איך ליישם את אותו פסק במאה ה-21.